רבנו הרב קוק היה אישיות מיוחדת מכמה בחינות. אנחנו היום נעסוק בממד מסוים של התורה שלו, וזה כפי שנתתי ככותרת לשיעור, שהוא היה מורה הדורות. תודה רבה. למה הכוונה? הכוונה היא שיש לנו שלושה סוגי חכמים כשהם עוסקים ב הגות היהדות. יש חכמים שעוסקים בענייני העבר, כלומר הם לא שייכים לדור שלהם בכלל, הם שייכים תלמידי חכמים גדולים, אבל הם שייכים לספירה רוחנית שמבחינות רבות עבר זמנה, אבל מכיוון שהדברים שהם עוסקים בהם נמצאים בספרות התורנית, אז הם לומדים את זה. זה כמו נגיד אדם שלומד סוגיה של הגמרא ויש לו שיג ושיח עם התנאים, עם האמוראים, אבל הוא לא יודע שבינתיים היו עוד דברים בעולם מלבד התנאים והאמוראים. יש לנו גם אחר כך רבנן סבוראי וגאונים ראשונים ואחרונים, וגם שהעולם מתפתח מבחינת הדעות, מבחינת טכנולוגית וכו'. אז אפשר להיות למשל תקוע בעבר. למשל, זו אחת הטענות שהייתה לאחד הרבנים כלפי הרב זצ"ל כשהוא דיבר על זה שצריך ללמוד אמונה. אז אחד הרבנים אמר לו, כתב לו באגרות, מה, אתה רוצה להחזיר אותנו לימי הביניים? הרי מה זה לימודי האמונה שלך? זה ספרים של פעם, אמונות ודעות לרבנו סעדיה גאון, מורה נבוכים לרמב״ם, ספר הכוזרי לרב יהודה הלוי, ספר העיקרים. כל זה, זה עוסק בסגנון חשיבה, שאומנם היה חשוב מאוד בזמנו, אבל מאז הדברים התפתחו. אומר הרב זצ"ל, אל תדאג, אני לא מתכוון לזה, אני יודע מה שאתה אומר, אני יודע שהספרים האלה מבחינות רבות הם מיושנים, לא נעים להגיד את זה, זאת עובדה. אלא שאנחנו רואים שמה את מגמת הקודש העוברת את כל הדורות שנמצאת בספרים האלה, וזה מה שצריך לדעת להעלות משם. כן, זה כמו שיש לפעמים אנשים אומרים לעצמם, איך אפשר לסמוך על הרמב״ם? הרמב״ם בהלכות יסודי התורה בונה את כל מסכם שם את כל המדע הידוע בזמנו, המדע האריסטוטלי של ימי הביניים, והוא מכניס את זה לתוך ההלכות. היום אנחנו יודעים שכל המדע הזה אפשר לשים בגניזה, אז אולי כל מה שאומר הרמב״ם על יסוד זה הוא לא נכון. זה לא נכון להגיד את זה, צריך לראות מה בתוך הדברים שנאמרו על ידי הרמב״ם תלויים באופן בלתי באופן מוחלט ועצמותי למדע שלו, שעבד עליו הכלח, ואז ממילא לא נוכל להמשיך במסקנות האלה, ומה בעצם במדע הוא היווה רק תשתית לרעיונות שהם נכונים תמיד. אז אם כך, יש אם כן, כמו שאמרנו, תלמידי חכמים שהם עסוקים בעבר, אומרים דברים עמוקים אבל שייכים לעולם אחר. יש תלמידי חכמים ששייכים להווה. מה פירוש הדבר? הם מכירים את בעיות הדור. וכפי שאומר הרב בעצמו בכמה מקומות, במאמר הדור למשל, אם אתה רוצה לעסוק בדור, אתה צריך להכיר את הדור. כלומר, אתה לא יכול להחזיר בתשובה את הדור, אם אינך יודע מה יש לו בראש, מה הדברים שמעסיקים אותו, מה בפועל הוא אומר. כן? וכדי לדעת מה הדור אומר, אתה צריך לשמוע את הדור. כן? פעם מישהו אמר, המציאות כתובה בספר אורות. אני לא יודע, אני חשבתי שהמציאות כתובה במציאות. כן? לא צריך לפחד. כלומר, הרב הוא מספיק גדול כדי שתתמודד עם המציאות. אבל יש, אם כן, התמודדות עם ההווה, וזה כבר מעלה הרבה יותר גבוהה. זה מעלה גדולה, וזה האפשרות, למשל, זה מה שהתורה אומרת, ובאת אל השופט אשר יהיה בימים ההם. אומר רש"י, וכי יעלה על דעתך שתלך לשופט שהוא לא בימים שלך, אלא לאיזה שופט תלך? מה, לשופט שלפני 200 שנה הוא מת? כן? אלא אל תאמר שהקודמים היו טובים יותר, אין לך אלא שופט שבימיך. הדברים תמוהים מאוד. ואולי באמת הקודמים היו טובים יותר, מה זה לא יכול להיות? הרי זה קורה. יש דור שבו השופט הוא נעלה, דור שבו השופט הוא לא נעלה. אז אולי אני דווקא בתקופה של השופט הלא נעלה, אז למה אתה אומר צריך ללכת לשופט? אל תאמר שהקודמים היו טובים יותר. אלא, הכוונה היא שגם אם השופט של הדור הקודם היה באמת נעלה יותר, אבל הוא לא מתאים לדור. והראיה זה שהוא לא חי עכשיו. אבל נוסף על כך, רש"י מוסיף על זה עוד משהו. אין לך אלא שופט שבימיך. זה באמת מיותר, הביטוי הזה. אם תגיד, אל תאמר שהקודמים היו טובים יותר, זה הבנתי. אבל מה זה אין לך אלא שופט שבימיך? זה לומר לך לאיזה שופט ללכת. כלומר, יש בין השופטים שנמצאים בדור כמה סוגי שופטים. אז בין השופטים אל תלך לכל אחד, תלך דווקא לשופט שבימיך. כלומר, שופט שמבין באיזה תקופה הוא חי. לא כל אחד מבין באיזה תקופה הוא חי. ובמיוחד, השאלה יכולה להישאל בדור של מפנה היסטורי. כן? כלומר, יש לפעמים שהאדם חי, נגיד, אם הדור של עכשיו דומה בדיוק לדור של פעם. 10 דורות שום דבר לא השתנה. אז כדי להיות השופט זה לא כל כך מסובך. אתה צריך פשוט ללמוד מהשופט של הדור הקודם, ואתה תהיה בעצמך השופט של הדור הזה. אבל כשיש מפנה היסטורי משמעותי, התפתחות היסטורית משמעותית, אז הקריטריונים של השופט משתנים. מה שהוא קריטריון לצדקות בדור מסוים, איננו הקריטריון לצדקות בדור אחר. וכאן אתה עלול לטעות, אין לך אלא שופט שבימיך, שיודע באיזה תקופה הוא חי. ובאמת, מרן הרב זצ"ל חי בתקופה של מפנה היסטורי גדול מאוד. המפנה היה מהרבה בחינות. המפנה הראשון קודם כל, זה המעבר של העולם כולו, וגם של עם ישראל בפרט, מדתיות לחילונות. עובדה. כשהרב קוק נולד, רוב העולם, בין היהודי, בין הגוי, היה דתי. כשהרב קוק נפטר, רוב העולם, בין היהודי, בין הגוי, חילוני. זה מעבר משמעותי ביותר. יש עוד מעבר שנעשה, הציונות. לא רק הציונות. המעבר מגלות לארץ ישראל, לעצמאות מדינית. והמעבר הזה הוא לא רק בעם ישראל, אלא גם בעולם כולו. הרעיון של הגדרה עצמית של הלאומים, הרעיון שכל אומה זכאית לעצמאותה וכדומה. על רקע זה גם הציונות. ועוד שינוי משמעותי ביותר, השינוי המדעי, התפיסה הקוסמולוגית, שהביאה לשינויים בתחום התפיסה של האדם בעולם, תורת האבולוציה, השינויים המדעיים, ועוד הרבה שינויים. השינוי הדמוגרפי. אז כל השינויים, המנטלי, הפילוסופי, כל השינויים האלה הם משמעותיים ביותר. ואז יש שאלה איך מתייחסים לשינויים האלה. מה עושים בעולם חדש? הרב קוק זכה להיות השופט שבימיך. אז מהבחינה הזאת הוא עונה להגדרה גם של החכם מהסוג השני. כן, אמרנו הראשון זה שהוא בקי בעבר, ויש החכם שהוא בקי בהווה. באיזה מובן הרב קוק היה בקי בהווה? הוא ידע להבחין במה מדובר. זאת אומרת, למשל, האם החילונות היא תופעה שלילית ביסודה שיש לה כמה צדדים חיוביים, או שהיא חיובית ביסודה שיש לה כמה צדדים שליליים? העמדה של הרב היא ברורה לחלוטין. החילונות ממלאת תפקיד חיובי. למרות הצער הרב, הלכה למעשה שיש מכל חילול קודש, מכל חוצפה דעיקבית דמשיכה, אבל לפי הרב זהו תהליך הכרחי, והתהליך הזה הוא בא להרחיב את הכלים של דעת אלוהים של הדור הבא. כלומר, יש צורך להשתחרר מתפיסות מוקטנות של האמונה וכפייתיות של האמונה, כדי שתהיה קבלת עול מלכות שמיים מרצון ומהכרה. זה בעצם ההבחנה של הרב. כמו כן, לגבי הציונות, הרב זצ"ל הוא זה שהבחין בכך שהציונות היא התקופה של משיח בן יוסף, דיינו הגשמת הנבואות של הנביאים שדיברו על גאולה, ושמדובר פה לא על איזושהי תופעה חסרת משמעות או אפילו מנוגדת לגאולה, זאת היא הגאולה, על זה דיברו הנביאים. והנקודה, הייתי אומר, המדעית, הפילוסופית, אז גם הרב ראה בזה הרחבה של הכלים שמאפשרים, הכלים המנטליים שמאפשרים גילוי סתרי תורה בהמון, כמובן לא בסגנון ילדותי פופולרי כמו שעושים היום, אלא במובן של הגדלת התפיסה. אם כן, הרב היה זה שעמד פה בפרץ לגלות את יסוד הקודש שנמצא, את מגמת הקודש שביסוד התחייה הלאומית. לשם זה גם הוא הקים את הישיבה, ישיבת מרכז הרב, ואת הרבנות הראשית לישראל, ואת תנועת דגל ירושלים. כלומר, בקיצור, הייתה גם פעילות אקטיבית, פוליטית, במקום, כשהרב ראה בהחלט לעצמו תפקיד היסטורי בזה שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, מתישהו שלח אותו, להיות עם היישוב החדש בארץ ישראל. טוב, עד כאן זה לגבי הנקודה השנייה. אבל יש מדרגה שלישית, ועל זה הייתי רוצה קצת לדבר היום, והיא המדרגה של מי שהוא חכם של כל הדורות. פירוש הדבר, מי שיודע גם לדבר על סוגיות שעתידות להיות רלוונטיות בבוא הזמן, למרות שהן כעת לא רלוונטיות. זה מאוד מעניין לראות איך שהרב צופה לפעמים דברים שעתידים להתפתח, והוא כבר נותן עצות לרבנים שיעמדו באותן התקופות כיצד להתמודד עם השאלות העתידות. זה פחות או יותר מה שהייתי רוצה להעלות כאן. אם כן, הרב כחכם העתיד, במובן הזה הוא צופה על כל הדורות, שזו מידתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא צדיק בכל הדורות, והוא רואה את הכל מראש. עד כאן המבוא. אתה נראה לי צוחק, מה קרה? טוב, עכשיו הייתי רוצה לראות את זה דרך כמה דברים, למשל שהרב דן בהם. אחד הדברים המפתיעים זה הדרשות שהרב זצ"ל מציע לסנהדרין לדרוש בבוא הזמן. כן? כלומר, הסנהדרין בימי הרב עוד לא קמה, גם בימינו עוד לא קמה. הסנהדרין כשהיא תקום, אינשאללה במהרה בימינו, שהיא תהיה בלשכת הגזית, בבית המקדש, היא תהווה מרכז חיים של התחדשות התורה. ואז השאלה היא, מה הם יצטרכו לדרוש? הרי הסנהדרין יש לה סמכויות נרחבות בדרשת הפסוקים, בקביעת הלכות חדשות. אז הרב כבר מסביר להם, אני רוצה שתדרשו את הפסוק הזה, את הפסוק הזה. זה משהו מפתיע מאוד. למשל, הדברים ביסודם כבר בספר אגרות ראייה, שם יש התכתבות עם הרב משה דוקטור זיידל. מי זה הרב משה דוקטור זיידל? היה הוא וידידו הרב בנימין מנשה דוקטור לוין, הם היו שני תלמידי ישיבה בישיבת טלז, והיו להם שאלות בענייני אמונה. באותם הימים לא היה לא ישיבת מרכז הרב ולא מכון מאיר ולא שום מקום שבו אפשר לברר את הדברים באופן יסודי. אז מה שהם היו, היה אדם אחד שאפשר לשאול אותו, אז הם מתכתבים עם הרב קוק זצ"ל בשאלות יסוד באמונה, ובזכות זה זכינו לאגרות ענקיות שעוסקות בשאלות בסיסיות ביותר. צריך לצרף לזה גם את השאלות של רב שמואל אלכסנדרוב, שהיה ידיד נאורים של הרב קוק, שגם הוא מעלה שאלות אדירות בענייני פילוסופיה מעמיקים. ואחת השאלות שהטרידה את דוקטור זיידל, שהיה אז בחור ישיבה צעיר, זה שאלת העבדות. איך התורה מדברת על מקבלת את מוסד העבדות? עבדים, עבדים, איך יש עבדים? אז הרב שמע מסביר מדוע הייתה תקופה שהדבר הזה אדרבה היה רצוי, לא בימינו כמובן, אבל לאחרונה מישהו כתב מאמר שבו הוא מסביר את העבדות על פי הרב קוק, והוא קיבל תוקבקים חבל על הזמן, שאיך אתה מצדיק את העבדות, איך אתה חשוך וכו' וכו'. אז שלח לי מישהו, מה אתה אומר על המאמר הזה? אמרתי, זה מאמר מצוין, רק שהוא שכח לציין דבר אחד, שהרב מסביר מדוע זה היה טוב. כן? לא מדוע זה טוב עכשיו. טוב, אז על כל פנים, שם נדונה השאלה לגבי מהות המוסר. האם המוסר של היהדות צריך להתעדכן ביחס למוסר הכללי, או להפך, אולי אנחנו מתקדמים יותר? אז הרב מסביר שהמוסר של היהדות נעלה פי כמה וכמה, ועד שנוכל לדבר על לתקן אותו, אז עוד יעברו הרבה מים בוולגה. וזה לדוגמה, כן, הוולגה זה דוגמה, זה יכול להיות גם נערות אחרים. והרב שמה מסביר שהמוסר, אם בבוא הזמן, כאשר תקום הסנהדרין בדין הגדול, יתבונן שמשפט מסוים שנאמר בהלכה יתאים לתנאים מסוימים שכבר אינם עוד, ושצריך להיות, אם כן, עכשיו לפי הדרישות החדשות, אחרת ממה שהיה, בוודאי שימצאו לזה מקור בתורה, ודרישת הפסוקים אינו דבר שבהזדמן, אלא בהשגחה. כלומר, זה לא, כי שמע בהתחלה אומר לו, הרב, אתה אומר שלפי דבריי התורה מתפתחת. חס ושלום, לא אמרתי דבר כזה. דבר זר כזה שהתורה מתפתחת. כל מה שאמרתי זה שאם יבוא הזמן והסנהדרין יראו לנכון, אז יוכלו לשנות. זאת אומרת שהתורה מתפתחת, אבל אסור לכתוב את זה. עכשיו, זה שההתפתחויות הלכתיות יש תמיד, על ידי תקנות בדין ודרישה חדשה וכו', לזה אפשר. ואומדנה. עכשיו, מה שמעניין, אחד הדברים שלמשל התריד מאוד את הרב, זה השאלה של הצמחונות. כן? הרב בצעירותו במיוחד הקדיש הרבה מאוד מחשבה לשאלת אכילת הבשר, שיש בזה איזושהי בעיה, שאתה שוחט בעלי חיים, שלא עשו לך שום דבר רע מסכנים, ואתה משתמש בהם כדי להחיות את עצמך. אז הרב מדבר לא כדבר מוחלט, אבל כאפשרות, כיוון כזה שבעצם התורה, דווקא בהלכות שחיטה ובהלכות בשר בחלב וכו', היא משמיעה איזושהי מחאה חרישית נגד אכילת הבשר, והיא מחנכת באופן סמוי את האנושות לקראת היום שהאנושות תהיה צמחונית. אז פה נשאלת השאלה, ומה עם קורבנות, אה? הרב היה כהן גם, כן? אז מה עם קורבנות? קורבנות, לא רק זה, לא רק שאתה שוחט, אתה גם אוכל את הקורבנות. מה יהיה? קורבן פסח. אז מה זה צריך להיות? אז מה? קורבן, אבל כתוב בתורה שצריך לקחת בהמה. קורבן פסח זה כבש. אותו דבר, מה? התורה לא משתנה, מה זאת אומרת? אתה משנה ככה את התורה? מה? אז אתה יכול להגיד שיש חילוק כזה. השאלה היא, כלומר, צמחונות מחוץ למקדש ואכילת בשר בתוך המקדש. זה אפשרות אחת. אבל הרב מציע גם דרשה. כן? למשל, בקבצים, אני מקווה שאני אמצא את זה מהר, אם לא, אז אני אבטר. רק רגע, רק רגע. לא ללחוץ עליי, בבקשה. רק רגע, אם זה לא פה, אז אולי זה פה. רק רגע. אוף. טוב, אני לא מוצא את זה. טוב, אז אני אמצא את זה בספר אחר של הרב. הקורבנות. אמנם ודאי כל זמן שמצב המוסר האנושי מוצא להכרח או לישר לפניו, או לישר לפניו להשתמש לצרכיו החומריים בהריגת בעלי חיים, ראו שהתשמיש היותר תכליתי דיינו הוראת ההכרה הפנימית בחובת ההודעה לאל הטוב, תהיה על ידי קורבנות של בעלי חיים. כלומר, אם בני אדם אוכלים, אז ודאי שכשהם רוצים להודות לקדוש ברוך הוא, צריכים להביא לו בעל חיים. זה דבר מובן מאליו. ועוד יימשך אולי גם כן, בעבור התקופה היא. כלומר, גם כשאנשים יפסיקו לאכול בשר, אולי נמשיך להקריב קורבנות. והמוסריות תתנשא עד להבחיל בשר כל חי. אמנם, ההערה למציאות מידת הדין ושימוש האכזריות בעולם, ראוי שימצאו ודאי איזו תקופה, כדי לשמור את מצב הרוח האנושי שלו ישפע על ידי עלילות רעות של הכושלים המוסריים שבחברת האדם, החוטא בין 100 שנה יקולל. זאת אומרת, גם כשאנשים יחיו 1,000 שנה, אז אנשים בגיל 100 עוד כבר עשויים למות. על כן, תהיה הערת הקורבנות שפועלת על כל פנים על המתעסק, איזו הערה שיש צורך עדיין במידת הדין בעולם. אמנם, כשיתרומם המצב, עד האופן היותר נשגב שלא יהיה צורך כלל בשום שמירה, אז ודאי סנהדרי גדולה, היושבת במקום אשר יבחר השם, יעמיקו בתורה. אם ייתכן לסבוח אז לשם כל חי, כאשר אין האדם יכול לרצות בזה בשום אופן מצד הכרתו המוסרית, ונאמר, לרצונכם תסבחו. מה? זה מלנבוכי הדור, כן. עכשיו, בחלק המצונזר. זאת אומרת, אבל זה גם בקבצים מכתבת קודשו, אני פשוט שמה, הוא מסביר יותר, את קורבני לחמי לישי, מדוע התורה הוציאה בלשון לחם, לחמי, לומר שכל זמן שיש אכילת בשר לשולחן הרשות, אז יש קורבן לשם מן הבשר. וכשזה חדל, אז זה הופך להיות לחמי. זאת אומרת, זה קצת חידוש, כי המילה לחם בתורה זה לא לחם, זה סעודה. כן. וכיוון שאי אפשר שיהיה בזה רצון אנושי שלם, ודאי יהיה כוח ביד בית דין הגדול להחליף את הקורבנות של הבהמות למנחות מן הצמחים. ועל זה נאמרה התעודה האחרונה, וערבה לשם מנחת יהודה וירושלים, דווקא מנחה ולא זבח. אם כן, אתם רואים שהרב מסביר כבר לסנהדרין בעצם איך לדרוש. עכשיו, יש... סליחה? לא שומע. מעלה אותה. כן, כן, זה הסברה אחרת. את צודקת, אני... כן, את צודקת. לכן אני בהחלט ציינתי מראש שמה שהרב מדבר כאן על הצמחונות כאידאל, הוא לא אומר את זה כדבר החלטי. יש גם כיוונים אחרים. למשל, אפילו הבן של הרב זצ"ל, הרב צבי יהודה, כתב מאמר בדיוק הפוך. באור לנתיבתי, יש שם מאמר, זה נקרא מאמר מציאות האחדות השלמה, משהו כזה, או אחדות המציאות השלמה. אחדות המציאות השלמה, ששם דווקא הרב צבי יהודה מסביר מדוע צמחונות זה לא טוב. והוא מעלה את הנקודה שלך, כן? שיש העלאה של הכל ושותפות של הכל. ויחד עם זה שמה, הרב צבי יהודה גם כן מוצא מקום לצמחונות, אבל במובן אחר לגמרי, שקצת שייך לדברים אחרים שהרב גם כן אומר, של מצב האדם באחרית הימים ממש. כשההזדקקות של חלקי הבריאה זה לזה, כבר עברה את תפקידה. כבר אין צו... היום אנחנו לא מבינים מה זה שחלקי בריאה לא יזדקקו זה לזה. אבל יכול להיות שיבוא יום שלא. כן? אני אביא דוגמה נוספת לדבר הזה. למשל... למשל הלאומיות, כן? הלאומיות זה דבר חשוב מאוד, נכון? במשנת הרב קוק זה צהל ודאי שזה חשוב ביותר. כלומר, ודאי שהלאומיות יש בה ניגוד לאינדיבידואליזם הקיצוני של ימינו, שאומר שהאדם חי כיחידה בפני עצמה. עכשיו זה מעניין מאוד שגם הרב קוק נותן גבול ללאומיות, וגם זה קשור לעתיד לבוא. למשל ב... רק רגע, בקבצים מכתב יד קודשו חלק ב', רגע, אולי נקרא את זה פה. ירושלים ונקודת ציון בייחוד. תורה על שיבת המין האנושי למרומי מצבו ביחס להעמים שכבר נתפלגו שישובו לחטיבה טובה וטהורה. כלומר, ירושלים, ציון, זה בעצם המרכז הלאומי שפועל על כל העמים. ונברחו בך כל משפחות האדמה ונלוו גויים רבים אל השם. זה דברים ידועים מהנביאים. כאן הרב מוסיף דבר מיוחד. אמנם, גדול ממנה הוא גן עדן. שישוב המין האנושי לגובה מעלתו בפרטיו, עד שלא יהיה צריך שום לימוד והדרכה, ולא עזרת קיבוץ. כן, זה הנביא אומר, לא ילמדו איש את רעהו. כי אם לחיות בגן עדן, לעובדה ולשומרה בתור טיול ועונג מורחב, הממלא את החומר והרוח הדנים. לא, מדבר על גן עדן. עכשיו אני רוצה פה לקרוא פסקה נוספת שבהקשר הזה שמשלימה את הדברים. השבת כללות האדם לטהרתו האלוהית, שהיא למעלה מכל חילוקי לאומים, הוא יסוד גן עדן, שהוא עומד למעלה מעולם הזה. אחר כך יש המשך לפסקה הזאת, וההמשך הזה כן הודפס. העלאת כנסת ישראל במדרגה העליונה כל זמן שיש חילוק עמים בעולם, זאת היא מדרגת נקודת ציון. כלומר, אנחנו אומרים שהמחשבה של הרב היא כל כך רחבה, שהיא מקיפה גם את אפשרות ביטול הלאומיות במישורים מאוד עליונים של העתיד לבוא. עכשיו, האינטואיציות, מי שיש לו אינטואיציה של הדבר הזה, זה האינדיבידואליזם השמאלני של ימינו, שפשוט אוכל פגע את הרעיונות האלה. אבל צריך לדעת שיש שורש לדברים האלה, כמו שמצאנו בהרבה, במיוחד זה רבי נחמן ברסלב, שככל שדעה היא יותר מקולקלת, יש לה שורש יותר עליון. לימוד תורה? לא יצטרכו בכלל ללמוד תורה. איך כתוב? צדיקים יושבים, נכון? מה זה יושבים? אומר הרמב״ם במנוחה. יש מנוחה. ועטרותיהם בראשיהם. מה זה העטרות? אומר הרמב״ם, חוכמה שהם עסקו בה בעולם הזה, היא זו שהם נהנים ממנה לעולם הבא. אז אתם רואים שהרב כאן נותן הדרכות, לא רק לסנהדרין שתקום, הוא נותן גם הדרכות לגן עדן. כן? איך לנהל את גן עדן בבוא הזמן. זה מעניין שיש לו רעיונות כאלה. עכשיו, יש, בכל זאת, שאלת השאלה, האם הרעיון של שינוי ההלכה הוא לא מוגזם? אז שוב, הרב כאן מסביר דברים מאוד מעניינים בנושא הזה. יסוד תורה שבעל פה האמור מפורש בתורה שבכתב, הוא לעשות כל דבר אשר ייפלה בתורה, בין דם לדם, בין דין לדין, רק על פי הדבר אשר יגידו לנו מן המקום ההוא, אשר יבחר השם. כלומר, אחת הטעויות של הרפורמים, למשל, זה שהם סברו שמאחר וזה בריא להתפתח, צריך להתפתח גם כשאתה חולה. אדם שהוא חולה או מת, עדיף לא להזיז אותו. צריך לנוח. וזה המצב של היהדות בגלות. כשאנחנו חוזרים להיות חיים, ומה זה להיות חיים? זה שיש מקדש, ממשלה, מלוכה, נבואה, סנהדרין ולשכת הגזית, זה סממנים לזה שחזרנו אל החיות העצמית שלנו, אז ממילא זה הזמן של התנועה גם, ככה הרב מסביר, באורות התורה בפרק א'. אז כאן הרב אומר, אז לזה שהתורה אם כן מתנה את השינוי דווקא במציאות הסנהדרין, זה לא דבר מקרי פורמלי. כן, אני הכרתי אנשים שרוצים לעשות שינויים בהלכה, והם, אין להם סבלנות לחכות שתקום סנהדרין. השאלה היא, כי הם חושבים שסנהדרין זה רק עניין פורמלי, בוא נשנה כבר. כן? אז הרב מסביר לו, יסוד תורה שבעל פה אמור בפורש בתורה שבכתב, הוא לעשות כל דבר אשר יפלה בתורה, בין דם לדם, בין דין לדין, רק על פי הדבר אשר יגידו לנו מן המקום ההוא אשר יבחר השם. מכאן שהמקום גורם, אומר הירושלמי. והנה, הפלאה הזו נחלקת לכמה דרכים, שהרבה פנים, מה זה יפלה דבר, כן? זה הפלאה, זה ספק. שהרבה פנים יש לצדדי הספק, וכל ספק שבעולם חייב להיות נחתך דווקא על פי בדין הגדול שבמקום המקודש. ולתורה שבעל פה כזאת הדעת נותנת, ולתורה שבעל פה כזאת הדעת נותנת שהיא אושרה וחיה של האומה, אין לנו שום דבר שיגביל כוח הבדין הגדול לעשות ולתקן לשם שמיים ככל צורכי הדור בכל הדברים הפרטיים שבמצוות, לבד מה שבכל שב ואל תעשה, דינה הוא שיש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה. הנה, למשל, תקיעת שופר. התורה אמרה, לפי רוב הדעות, לתקוע בשופר גם בראש השנה שחל בשבת, אבל חכמים אסרו, אמרו, אם ראש השנה חל בשבת, אתה לא תתקע. אבל התורה אמרה, שב ואל תעשה. זאת אומרת, זה אומר שיש לחכמים כוח עצום. שב ואל תעשה אפילו נגד התורה. מובן הדבר כשיש בזה צורך ומטרה כללית נחוצה, ואפילו בקום ועשה. כלומר, יכול להיות, אומר הרב, גם שהחכמים יעשו דבר שידרוש מן האדם לעשות בפועל משהו שהוא נגד מה שכתוב בתורה. אף על פי שלפי מסקנת השס ויבמות דף צדיק, אין כוח בידם לעקור דבר מן התורה. איזה מחלוקת, יש דיון שם, מסכת יבמות, האם יש כוח לחכמים לעקור דבר מן התורה בקום ועשה, או רק בשב ואל תעשה, והמסקנה היא שרק בשב ואל תעשה. מכל מקום, אין לסנהדרין הגדולה שבלשכת הגזית כשתהיה על מכונה להיות משועבדת לפרט זה. מה, הסנהדרין צריכה לעשות מה שכתוב בתלמוד? אנחנו צריכים לעשות מה שכתוב בתלמוד, אבל הסנהדרין תעשה מה שבראש שלה. והרי רב חיסדא ועוד כמה אמוראים סוברים שיש כוח לבית דין לעקור דבר מן התורה, גם בקום ועשה. ואם יפסקו בדין הגדול כבתי הוא כמוהם, ודאי רשות בידם שאין שום דעת נוטה שיהיו משועבדים לפסקי פוסקי ההלכות שבאו אחרי התלמוד. גם יש מהראשונים זל שפסקו כרב חיסדא, וכשיש צורך וטעם נכון, כבר כתבו התוספות שיש כוח בידם לעקור דבר מן התורה ואפילו בקום ועשה. בייחוד אם יבוא להם דבר זה על פי דרשת המקרא, כדי מצינו קרא אשכח ודרש. וכמו שאמרו חז"ל בסנהדרין על דבר שינוי הכתב, שסמכו הקרא במשנה התורה שעתיד כתב זה להשתנות. וכל מה שיביאו ראיה מהמקרא על פי דרשה והסכמה עם בדין הגדול, אין כאן שום עקירת דבר מן התורה כלל. בייחוד אין לנו קבלות ברורות על פרטי ההלכות, איזה מהם הם הלכה למשה מסיני, ואיזה מהם הם דברים שנתקנו ונדרשו על פי בתי דינים שבדורות. כלומר, אתה לא יודע בדיוק מתי נקבעה הלכה מסוימת. האם זה כבר מימי משה, או שזה מאוחר, אתה לא יודע. למשל, שיעורים, כן? כזית, כביצה, מוציא רימון וכדומה. מי קבע את זה? אז זה קובע על דאורייתא, נכון? למשל, אדם שאכל כזית ביום הכיפורים, חייב קרת. פחות מכזית, לא חייב קרת. עבר על איסור, חצי שיעור אסור מן התורה, אבל לא, לא חייב כרת. ומי קבע שזה דווקא כזית? מסקנת הבבלי, שיעורין, הלכה למשה מסיני. מה זה הלכה למשה? זה קדמון. ירושלמי, לפי דעת רבי יונה, שזה בית דינו של יעבץ קבע את זה. יש מסורת היסטורית שבית דינו של יעבץ, אחד מן השופטים, הוא זה שקבע את השיעורים. הרי מה זה אומר? אז זה אומר שלפני יעבץ, מי שאכל כזית, אז הוא כן היה חייב או לא היה חייב. לא ברור. אומר הרב באגרות, זה בכלל לא משנה. כי מכיוון שזו קבלת האומה, זה כדאורייתא. כלומר, מה שעם ישראל מקבל זה דין תורה. הוא מביא דוגמה לזה, למשל, לגבי מצוות דרבנן. למה חייבים לשמוע למצוות דרבנן? איפה זה כתוב שצריך לשמוע למצוות דרבנן? אז זה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, נכון? הרמב״ם אומר, מצוות דרבנן, כתוב לא תסור, מכל אשר יגידו לך, זה פרשת השבוע. הרמב״ן אומר, לא, זה רק אסמכת. אסמכוה הלא תסור, כך כתוב בגמרא, אסמכוה. אז שואל הרב קוק, אז אם ככה, אם זה רק אסמכת, מי חייב אותי לשמוע לאסמכת של החכמים? אם אתה אומר שזה דאורייתא שצריך לשמוע לרבנים, בסדר. אבל אם זה רק הרבנים שחייבו שצריך לשמוע לרבנים, למה צריך לשמוע לרבנים? לפי הרמב"ן. אומר הרב זצ"ל, זה בכלל לא משנה, כי גם כל התורה כולה, גם הדאורייתא, זה בגלל קבלת האומה. כי הרי כל זמן שלא קיבלו מרצון, לא אמרו נעשה ונשמע, יש מודה רבה לאורייתא. זאת אומרת שבסופו של דבר קבלת האומה היא הקובעת. מה נקרא דאורייתא ומה לא, מה נקרא דבר השם ומה לא. אז כך שאומר הרב, מכיוון שייתכן גם שהלכות מסוימות התחדשו במהלך הדורות, אז זה כל, על כן ודאי יהיו כל פרטי התורה, מה שיהיה צורך לתקן ולחדש מסור ביד בדין הגדול. וכל הממרה על דבריהם, בין להקל, בין להחמיר, הוא עובר וממרה על פי בדין ונידון כזקן ממרה, שהוא עוקר יסודה של האומה אומר כזה. עכשיו, זה אם כן הרב מציע לסנהדרין הבאה, לפסוק כדעת רב חסדא שיש כוח לחכמים לעקור דבר מן התורה וקום ועשה. עוד דבר הוא מציע להם, הנה עכשיו רב חסדא ואחרים זה אמוראים, נכון? עכשיו הרב מציע להם גם להכריע בין תנאים. הנה יש להם, יש לו תנאים להציע. למשל, אם דרשינן טעמא דקרא, חולקים תנאים, אלה רבי שמעון ורבי יהודה, האם דורשים טעמא דקרא או לא? זאת אומרת, האם פוסקים הלכה על פי הטעם או לא? דוגמה, כתוב בתורה לא תחבול בגד אלמנה. מה זה לא לחבול? הכוונה לא לקחת כמשכון. אתה נתת הלוואה לאישה אלמנה, אסור לקחת משכון. השאלה היא למה? למה התורה אוסרת? כי בדרך כלל אלמנה היא מסכנה ענייה, אז אל תצער אותה על ידי שאתה לוקח משכון. ואם זה אלמנה מיליארדרית, מותר או אסור? אז זה מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. רבי שמעון אומר מותר, כי כל מה שהתורה אסרה זה בגלל שהיא ענייה, אבל אם היא לא ענייה אז מותר. שנאמר, וכי זה נקרא דרשינן טעמא דקרא. רבי יהודה אומר, לא, מה פתאום? מה שהתורה אמרה, אתה לא יודע מה הטעם באמת, זה לא משנה, בין עשירה, בין ענייה, אל תיקח ממנה משכון. בסדר? מה ההלכה כרבי יהודה או כרבי שמעון? כרבי יהודה, שלא דרשינן טעמא דקרא. אבל אומר הרב, את מי זה מחייב לפסוק כרבי יהודה? אותנו, אבל סנהדרין יוכלו לפסוק כרבי שמעון. ואם בדין הגדול יקבע הלכה כמאן דדרש טעמא דקרא, ויחדש גם כן כמה הלכות על פי טעמא דקרא, ודאי תהיה הרשות בידם. וכל היוצא על פי הסכמתם, זוהי תורה שלמה, ואין נדלוג כלל חלילה לביטולה של תורה על ידי זה, כי כל דרכי התורה הם הדרכי נועם ונתיבות שלום, ואם יהיו צריכים בדין לחדש דברים פרטיים, יהיו גורמים ודאי לחיזוק כללי, כללי התורה כולם, ולאושר עמנו החומרי והרוחני. אז גם הרב שם מסביר שזה יכול להיות להקל, זה גם יכול להיות להחמיר, שלפעמים החכמים גם יכולים לבוא להחמיר בדברים מסוימים, שעד עכשיו הקלנו בהם וכדומה. בסדר. אז אם כן, הרב כאן, כפי שאתם רואים, הוא מורה הדורות. כן? הוא מראה לדורות הבאים כיצד לפסוק הלכות. כן.
עד איפה זה הולך? ואם הוא שואל סנהדרין ששבת זה משהו אחר?
אבל יש, זה בגלל מה שאומר הרב. חזקה לסנהדרין שהם לא יעשו את זה סתם. זאת אומרת שהסנהדרין, כיוון שהם יושבים בלשכת הגזית וחלה עליהם רוח הקודש והם נמצאים במצב שהאומה בשלמות בריאותה, כל שינוי שהם יעשו יהיה על פי ההיגיון הפנימי של התורה.
בכל השאר, תיאורטית, התנ"ך יכול
להיות בגדר המלצה? לא, התנ"ך לא יכול להיות בגדר המלצה, התנ"ך יכול לקבל פרשנות חדשה. נביא לך דוגמה. זה כבר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. יש כבר מחלוקת גדולה עם הרמב״ם בדבר הזה. למשל, מה שכתוב בתורה ממחורת השבת, וסרתם לכם ממחורת השבת, שמחלוקת בין, אפשר לקרוא לזה מחלוקת, הצדוקים אומרים שזה ממחורת יום ראשון, שזה יום ראשון בשבוע, מחורת השבת, ואילו הרבנים, הפרושים אומרים, מה פתאום? מחורת השבת גם מחורת יום טוב. אז כל הרבנים במשך כל הדורות, מזמן התלמוד והרמב״ם וכולי, ניסו להוכיח שחכמים צודקים. חכמנו צודקים שמה שכתוב בתורה ממחורת השבת, הכוונה ממחורת יום טוב וזה לא שבת. היחיד שלא אומר ככה זה רבי יהודה הלוי בכוזרי, שאומר, נכון, זה שבת. הצדוקים צודקים. אבל דבר אחד הם שכחו, שיש סמכות לרבנים להסביר את הפסוק אחרת. יוצא לפי זה מי הרפורמי? הצדוקים הם הרפורמים, הם לא מסכימים לזכות שיש לרבנים לשנות. כן, מה אתה אומר? זו, לא, אז קבלה חדשה לא יכולה לבטל את קבלה ישנה מסיבה פשוטה, שקבלה אתה לא יכול לבטל אלא אם כן יש מי שיכול לבטל לך אותה. סנהדרין כן, סנהדרין יש לה כוח יותר גדול מהתלמוד, זה כן, סנהדרין בלשכת הגזית. אבל אנחנו, שאנחנו לא בסנהדרין, ואין לנו סנהדרין בלשכת הגזית, גם למי שחושב שיש סנהדרין היום, ודאי שהיא לא בלשכת הגזית, אז, וגם אין מלכות ונבואה וכו', מלכות כן, אבל לא משהו, מקדש אין לך וזה, אז ברור שאנחנו מחויבים לקבלת אבותינו שקיבלו את התלמוד. הסנהדרין שהיא תהיה, היא רוצה, לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. האם גם נגן סנהדרין ישנה? זה תלוי. תלוי אם הם יהיו יותר גדולים ממנה או לא. צריך לבדוק, אולי הם יהיו יותר גדולים, אולי כולם יהיו פתאום נביאים, מה אתה עושה? פתאום סנהדרין, 71 נביאים, פרח מדבים בבת אחת, מה אתה עושה? זה כבר מדרגה שעוד לא זכינו לה אפילו, כן? טוב, כתוב על הסנהדרין שמשה הקים, והתנבאו ולא אספו, פעם אחת זה קרה. כן. אז זאת אומרת שיש אפשרות כאלה. כן. יש, מה, כן? לא, הסנהדרין זה גוף שמקובל על העם. מי ממנה את הסנהדרין? האומה קיבלה על עצמה את התורה. חלק מהתורה זה שיש סנהדרין. כלומר שיש גוף שמופקד על פרשנות התורה. הוא. כן. נכון. כי קיבלנו על עצמנו גם שיש סמכות לסנהדרין, זה חלק מהדברים שקיבלנו. בסדר? כי קיבלנו את התורה, והתורה נתנה גם סמכות לסנהדרין. אז ממילא יש גם סמכות לסנהדרין לעשות את השינוי. כמו שלכל חוקה יש רומא נהלי שינויים בחוקה. בסדר? אז זה גם אפשר. כן. למה שהסנהדרין תרצה לשנות? אין לך דוגמה. כתוב בתורה, לא יבוא מואבי ועמוני בקהל השם עד עולם. ומחלון וחיליון ירדו למואב. אבא שלהם מת, למה? ירד מארץ ישראל. הם מתו, למה? נשאו מואביות. והתורה אמרה שאסור, לא יבוא מואבי בקהל השם. נכון? עכשיו, אחר כך, האלמנה של מחלון עולה לארץ ישראל. ורוצים לגרש אותה, זה יש משרד הפנים, לא? בקיצור, בינתיים היא עובדת בעבודה זרה, היא עובדת זרה, נכון? כן? כן? ואיכשהו בשדה מלקטת שיבולים, מגיע ראש הסנהדרין, בועז אומר, מסתכל, אומר, מה זה? מה זה? מואביה? מואביה כזאת? איך יכול להיות שהתורה אסרה דבר כזה? מעולם לא ראינו מואביות שמתנהגות ככה. שעשתה כזו חסד עם חמותה. יש פה משהו לא ברור. אני חייב להסתכל בתורה. חוזר הביתה, פותח ספר דברים, אומר, לא יבוא... מואבי! לא מואבית. למחרת בבוקר, אוסף בועז את כל בית לחם. אומר, רבותיי, יש לי שני דברים להגיד לכם. א', הלכה, מואבי ולא מואבית. שתיים, מי רוצה להתחתן עם רות? אף אחד? אז אני. אתה? מה קרה? אותו חטא, אותו מעשה שהיה חטא עבור מחלון, הוא מצווה עבור בועז.
לא כתוב בגמרא שהמלוכה הזו ישבת לגן הנביא ואמר מואבי ולא מואבי?
לא, לא כתוב ככה. מה שכתוב בגמרא זה של, שישב על זה שמואל הנביא. ואיפה שמואל הנביא ישב על זה? איפה הפסק שלו? מגילת רות, זה הפסק שלו. מגילת רות היא פסק ההלכה של שמואל הנביא. הוא כתב אותה. והוא הצדיק את הפסק של בועז. לא, לא היה אינטרס. זו הייתה הבנה אמיתית. בועז הבין באמת שלא ייתכן שהתורה אסרה אישה כמו רות. ולכן הוא התעמק בתורה וגילה דבר חדש שעד עכשיו לא ידעו. בסדר? אז אתכן שואלתי, למה הסנהדרין תרצה לשנות? כי הנסיבות יגרמו לרצות לשנות. בסדר? אז מתי זה קורה? זה קורה כשזה קורה. כשצריך שזה יקרה. לא על פי ערכי התרבות המערבית הרקובה וכל מיני שטויות שמתהלכות בעולם, אלא על פי שיקול דעת פנימי של רוח הקודש של האומה. אבל זה קיים, יש דבר כזה. הנה, מואבי ולא מואבית. בסדר? אתה שואל ככה, על מה שהזכרתי שישבו בסנדרין 71 נביאים. אז מה אם מקבל תורה מהשמיים? אז זה, תורה היא מן השמיים, לא?
לא,
כן, לא בשמיים. כן, זו מחלוקת בין הגמרא במסכת בבא מציעא לבין הגמרא בעירובין, נכון? שבבבא מציעא כתוב שאסור לפסוק על פי נבואה, והרמב״ם כך פוסק שמי שפוסק על פי נבואה הוא חייב חנק, כי הוא נביא שקר, לבין הגמרא בעירובין שאומרת שיצאה בת קול ואמרה שהלכה כבית הלל, נכון? וכך פוסק רבנו תם, שפוסקים הלכה כדעת, על פי נבואה, בניגוד לגמרא במסכת בבא מציעא. והרב זצ"ל פוסק כרבנו תם. נכון? גם באגרותיו וגם במשפט כהן. שהוא פוסק כרבנו תם נגד הרמב״ם שפוסקים הלכה על פי נבואה. מה נעשה? טוב. אגב, חולק עליו, שמע הרב צבי יהודה ביער, מאוד מעניין, צמלה, הוא מסייג שמע דברי הרב. הוא מביא שם איזה סברה, למה בכל, באיזה מובן אפשר לפסוק על פי נבואה ואיזה לא. אני לא נכנס לזה כעת, זה נושא לשיעור בפני עצמו. בסדר? אגב, על פי זה גם, המחלוקת הידועה, האם נשים ספרדיות מברכות על הלולב או לא. נכון? הרי אף על פי שמרן כתב שאישה ספרדיה, שאישה לא מברכת על הלולב, כיוון שהיא לא נצטפתה, הרי כבר כתבו הפוסקים הספרדים הגדולים בנשחה היחידה וכו', שמאחר ובשאלות ותשובות מן השמיים כתוב שאישה מברכת, אז היא מברכת. אז זה מחלוקת ידועה, לא, היא עוברת במשך הדורות. טוב, אז מעניין שהרב רצה לבטל את המחיצה בין ההלכה לנבואה. זה, הוא כותב את זה מפורש באיגרתו לרבי יצחק איזיק הלוי, בעל ספר דורות ראשונים, כדאי להתעמק ולראות את הדברים. עכשיו, ניכנס לעוד סוגיה מעניינת שהרב מדבר עליה, וזה השלטון המלוכני. לא, ידוע, שאלה מחלוקת תנאים, וכבר בתנך כבר דנו בזה, האם זה טוב שיש מלך, או יותר טוב שלא יהיה מלך. כן, הרמב״ם כתב שמצוות עשה שיהיה מלך, כדעת רבי יהודה בגמרא, ורבי נהוראי אומר שלא, ורבי יצחק אברבנאל, דן מה שדן, ורבנו סעדיה גאון גם כתב נגד הרעיון של מלכות. אנשים לא יודעים שגם רב סלגון כתב נגד מלך, וזה בעצם מחלוקת בין דברים רבה לבין הבבלי, ירושלמי משתמע גם כן שהוא נגד המלכות. בקיצור, יש דיון על זה. ובכל מקרה מקובל על כל הרבנים שההלכה היא כדעת הרוב, שצריך שיהיה מלך. אבל מה נעשה? שהתרבות הפוליטית משתנה. אז יש על זה דיון בנציב מוולוז'ין, כידוע, ש... התורה אמרה ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. זה הכוונה, כשאתה תראה שהתרבות הפוליטית של אומות העולם מסתדרת יותר טוב עם מלכות מאשר בלי מלכות, אז מצווה לקיים את המצוות עשה של הקמת מלך, כי עד אז היא נדחית מפני פיקוח נפש של האומה. כן, ככה אומר הנציב וולוז'י. הרב זצ"ל קצת ממשיך את הכיוון של הנציב, אבל באופן יותר מעמיק, לא רוצה להגיד את זה, באופן אחר, נאמר בקבצים מכתבת קודשו חלק א' בעמוד למד ז'. כאן כותב על רבי הלל. רבי הלל הוא המורה, שאמר משפט שעורר הרבה מאוד דיונים אצל רבותינו: אין להם משיח לישראל, לא יהיה משיח. כך אמר רבי הלל. למה לא יהיה משיח? שכבר אכלו בימי חזקיה ומלך יהודה, אז לא יהיה משיח. אז מה זאת אומרת לא יהיה משיח? מה, לא יגאלו? אלא מסביר רש"י, יגאלו בלי מלך. לא צריך מלך. ואז הגמרא דוחה את דבריו, והיא אומרת, זה לא יכול להיות מה שאומר רבי הלל, שרי למרי לרבי הלל, הרי כתוב במפורש, גילי מאוד בציון, הנה מלכך יבוא לך. אם כן מלכך, סימן שיהיה מלך. אז רבי הלל לא צודק. שכח פסוק בזכריה. זה מדהים. כן, אז מה רבי הלל חשב? רבי הלל חשב כנראה על זה שהאומה ניגלת על ידי, בשלטון דמוקרטי, פרלמנטרי, לא משנה, כן. אז הרב מסביר את זה כאן. רבי הלל היה חושב שמציאות מלך באומה, למה צריך מלך? בא מצד חסרון המוסר. זה רק בגלל שאנשים הם ילדים קטנים, פראי אדם, שצריך שיהיה מלך. אמנם ברוממות המוסר צריך רק תוקף לאומי גדול ונעליה, על כן אמר אין משיח לישראל, כי אם בו יבוא לנו תוקף לאומי נהדר מאוד, וכוח שלטון של ישראל הוא המשיחיות. אז הוא אומר, קודם כל, אז רבי הלל סבר שמלכות זה רק שוט. אז הרב אומר, למה רבי הלל לא צודק? מעניין מאוד למה רבי הלל לא צודק. הוא לא צודק בגלל שזה לא יפה לקחת מן היהודים את הציור שהם כל כך התגעגעו לו של מלך מבית דוד. זה לא יפה. תראה, כל הדורות כל כך השתוקקו לזה. אתה רוצה לקחת את זה מהם? אמנם המעמיק בעומק געגועי הנפשות הישראליות וכישורם למלכות בית דוד, יכיר שכל זמן שחסרים אנו מלך משיח בן דוד, אנו מרגישים שחסר לנו קניין היותר חביב ויקר. על כן לא לעול יחשב משיח לנו, שנאמר שברבות הכישרון בכלל האומה לא יהיה צורך בזה, כי אם כעתרה וסגולה יקרה שאנו שואפים להשיגה. על כן שר אלי רב יוסף לרב הלל, כלומר רב יוסף ביקר את דברי הלל, שחשב שיחסר לעד לנו הדבר שכל כך קדוש וחביב לנו עד שניתן קץ לגעגוע. חשב לזה כמו שכל אחד רוצה שיהיו לו הורים שיוכל לנשאם, להתכבד בהם ולכבד זכרם. כלומר, אדם שכבר נגיד מצליח בחיים, הוא כבר עצמאי, מסתדר לבד, והוא מאוד מאוד מתכבד בזה שאביו הזקן יושב בראש הסעודה ונותן פקודות. אז זה לא שהאבא צריך באמת לתת פקודות, אנחנו מסתדרים גם בלי האבא, אבל זה לכבוד שהוא שם. כלומר, בעצם מהי המלכות של המשיח לפי הרב קוק? הוא מלכת אנגליה, בן המסוימת. זאת אומרת, האומה בוגרת מספיק, באופן כזה ששהצלת הסמכויות מן המלוכה התקיפה הריכוזית אל כל האומה, ויחד עם זה צריך שיהיה מלך מבית דוד. כן, על כן דימה הנביא בקשת דוד מלכם לבקשת השם, וביקשו את השם אלוהם, ודוד מלכם להורות על עומק האהבה שהוטבע ושורשה בנפש כלל האומה עמוק היטב למלכות בית דוד. עד שרק אימה נרגיש את הצלחתן האמיתית ויקרת חופשתן ורומות קרננו, קרנו, ורק בצמיחת קרן לדוד נחתום מצמיח קרן ישועה. זאת אומרת שלפי הרב, גם הוא מסביר בפסקה אחרת שאני עכשיו לא אקרא לכם, שיש הבחנה בין מלך ונשיא. מלך זה מצד התקיפות, נשיא זה מצד שהעם מרומם אותו, הוא ניסה על גבי העם, לכן הוא אומר, וביקשו את השם אלוהם ודוד מלכם, ובסוף מה הנבואה אומרת, ודוד עבדי נשיא להם, נשיא להם לעולם. אז גם פה הרב נותן הדרכות למשטר הפוליטי שעתיד להיות באחרית הימים, זה, מה יעשה המשיח בלי דברי הרב קוק? זה מאוד חשוב שיהיה לנו את הכתבים האלה, לפחות אם אנחנו גונזים מטה עכשיו יהיה שכולנו מפחדים מהם, לפחות שלמשיח ולסנדרין יהיו הכתבים של הרב קוק, אם לא אז איך הם יתנהלו. עכשיו נוסיף עוד איזה פרט קטן, מאוד מעניין, הרב מדבר בכמה מקומות על ההשפעה האוניברסלית של האומה הישראלית. ברור, אנחנו צריכים להתכונן לא רק לשיבת ציון, וזה שכולנו נעשה תשובה ונבנה בית המקדש, אנחנו צריכים גם לתקן את העולם כולו. יש לנו כל כדור הארץ לטפל בו. ואז השאלה היא, איך מטפלים בדתות? הרי העולם הרוחני היום הוא לא רק, יש דתות, יש נצרות, יש אסלאם, מה אתה עושה עם זה? אז יש באיגרות ראייה, איגרת תפקוף נון זין, כולם מכירים מה שכתוב בתפקוף נון ה', נכון? איגרת תקנה. איגרת תקנז, קצת פחות מכירים, אבל היא איגרת חשובה, שבה הוא נותן הדרכה ליהודי אחד משם מר בלומנטל, שכתב חוברת ליפנים שמתעניינים ביהדות, ואז הרב שמה אומר לו כמה דברים. אחד הדברים שהרב אומר, שצריך להיזהר, לא לדבר דברי ביזיון על מייסדי דתות, יהיו אשר יהיו. אנחנו צריכים רק לדבר על היתרון העליון שיש לתורתנו הקדושה, והשלילה מאליה הבאה. מה מתכוון הרב? הוא כנראה מתכוון לומר שהאומות אחוזות כל כך עמוק בהערצה כלפי מייסדי דתותיהם, שההתקפה, הביזוי, זה אומנם משחרר את הנרבים, אבל זה כנראה לא ירומם, זה לא יקנה אהדה. לכן אומר הרב, אל תגיד שום דבר. מסביר הרב, ובאשר מכל הנה הדת אשר תיתן אפשרות לערך ההתפתחות המרוממה הנועדה לאנושות באופן הרשום הזה, היא ראויה להיות האמת הגמורה. כן, הרב כאן מסביר איזה דת היא דת שיכולה להביא לאושר האנושות. כאן הרב מסביר כמה דברים שאני לא אחזור עליהם כעת. ובאשר מכל דת עובדי עבודה זרה אין תקווה ודאי לבוא לזאת המעלה, שהרי רק ידיעת אחדות השם היא תשים את האנושות להתרכז למרכז רוחני אחד שמביא למרכז מקומי וציורי, למרכז שלום ואהבה. אבל עם טעות של עבודה זרה, עבדה תקוות ההשתלמות הזאת. נשארו רק תורת ישראל והתורות שנסתעפו ממנה. מה זה התורות שנסתעפו ממנה? נצרות ואיסלאם. והנה, הדתות הסעיפיות, מצד עצמן, אין ראוי להביט עליהן בעין רעה. הדבר ייתכן להיות שהייתה בזה מצד המייסדים הערה אלוהית להיות משתדלים בשכלול חלק רשום מהאנושות לפי הראוי להם. מצד זה, כלומר, הקדוש ברוך הוא שלח אותם. עכשיו, למה הוא שלח אותם? הם עשו הרבה דברים נוראים, גם הרבה שקרים, הרבה רמאות והרבה השפלה יצאה מהנצרות והאסלאם. אבל יחד עם זה, הרמב״ם בעצמו כותב, גם הכוזרי כותב במאמר רביעי, שיש פה כוונה של ההשגרה, לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא דרכיכם דרכי. הקדוש ברוך הוא רצה לקדם את העולם, רצה שהרעיונות התנ"כיים יתפשטו בעולם, אז הוא שלח אותם גם כן. מצד זה התכלית, היה אפשר שיוכן, אני לא יודע אם לקרוא את זה או לא. אז לא לקרוא? לא לקרוא, נכון? טוב, אני אגיד לכם מה אני לא קורא. מה? אני מפחד. טוב, מצד זה התכלית, היה אפשר שיוכן, דמה, בסדר. היה אפשר שיוכן איזה ענייני מופתים מוחשים, אם יהיו צריכים לחיזוקם, כיוון שהדבר נוגע לשכלול האנושות, שיד השם נטויה על זה מראשית המציאות עד קיצה. אמנם הצד של טעו, כלומר, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גם נתן להם כוחות. הם עשו כמה מופתים, האמת היא שזה כתוב מפורש בתורה, לא צריך להיבהל מזה, זה פסוק מפורש, כן? שיכול להיות נביא שקר, שיעשה מופת, ונתן אליך אותו מופת, אז מה? זה, אתה לא מתרגש מזה. אין? אז, אבל למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? כי מנסה השם אתכם. אבל למה הקדוש ברוך הוא רוצה לנסות אותנו? כי יש גם תפקיד בזה. כן? אמנם, הצד של טעות שהתערב בזה, אינו כי מה שאי אפשר היה שתתבע בהם עיקר המטבע של ההדרכה לסוף ההשתלמות שראוי להימצא מרכז יחידי רוחני בעולם. ומובן הדבר שזולת ישראל אין גוי אחד בעולם שיש לו יתרון על חברו בהחלט מצד קנייניו הרוחניים של מוסר ודת אלוהית. על כן, רק בזאת יהיה הכרה להם, יהיה הכרח להם ביטול חלקי במה שיהיו זקוקים להכיר שהמרכז היחידי ראוי שיחי בעולם, ועצות והדרכות בדרכי המוסר ראוי לקחת מפי המקור הראשון בעצם תומו. על כן, הנתינה של כבוד אלוהים לזולת אדון כל יתברך, מה שהשיתוף של ישו וכו', יוכרח שיבטל מן המציאות, כי מכיוון שרושם של כבוד אלוהים הוא תכלית רוממות רוחניות המרכז האנושי, וכיוון שיינתן לזולת יוצר הכל, הלא אפשר שיתרבו המרכזים ברבות הזמן ושוב אחדות האדם בטלה, וכל התכלית של האושר הכללית היא מס יהלוך. תמסי הלוך, על כן הכרח הוא שיוכר בעולם כולו שאין צורך ואין רשות לנתן כבוד אלוהים בלתי לשם אחד לבדו, הוא השם אלוהי ישראל שאלוהי כל הארץ יקרא. זאת אומרת, הרב אומר שאנחנו מוכרחים בסופו של דבר להביא אותם להכרה של ביטול השיתוף, אבל כפי שהוא כותב במספר מקומות, בינתיים אין להם ברירה, מעשה אבותיהם בידיהם, ולכן לא צריך לדבר בעין רעה, כיוון שממילא זה הם אנוסים במידה מסוימת. טוב, הבאתי רק כמה דוגמאות מתורת העתיד של הרב זצ"ל, ותן לחכם וירחם עוד.